אנחנו צריכים את זה.
כן? זה משפיע. אתה יודע מה, יש, אבל...
פרשה שאנחנו הולכים לקרוא השבת, אולי אחת מהפרשות המסובכות ביותר בתורה. שאלות רבות. איך יכול להיות שראשי המטות כל כך טועים, מוציאים את דיבת הארץ רעה, חוטאים ומחטיאים? ראשי המטות, נשיאי עדה, צדיקים יסוד עולם, איך הדבר הזה קורה? שאלה מספר אחד. תורה אומרת, ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, והביאתה ולארץ אשר בה שמה וזרעו ירושנה. לא מוזכר מילה ליהושע. יהושע וכלב שניהם אמרו אותו דבר, שניהם הלכו נגד 10 מרגלים. למה דווקא כלב מקבל שכר ולא יהושע? מה זה עבדי כלב? מה זה התואר הזה עבדי כלב? מה זה הייתה רוח אחרת? דבר דורש הרבה ביור. אולי אחת השאלות הכי קשות, משה רבינו אומר בספר דברים, גם בי התענף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. משה רבינו אומר, אני השם, אני חוטא, לכן לא נכנסתי לארץ. מה החטא של משה? מה הוא השם? כתוב הרי שהוא ביקש לשלוח אותם כי השם אמר. אז מה החטא שלו? ויותר מזה, אנחנו הרי יודעים במי מריבה שכתוב שבגלל זה הוא לא נכנס. ים לא האמנתם בי להקדישני לבני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ. אז בגלל מי המריבה, לא בגלל חטא המרגלים. האם יש לשני החטאים האלו שורש משותף, אותו דבר? אנחנו בשבוע הבא נפרדים מבני חוץ לארץ. הפסוק בתהילים אומר שאם לא היה חטא המרגלים לא היו בני חוץ לארץ בכלל, כולם היו בני ארץ ישראל. כל הגלות נוצרה בגלל חטא המרגלים. ואם עשו בארץ חמדה, אומר הפסוק בתהילים, ויראננו בעוליהם, ולכן נזרותם בארצות. אז כל גלות אמריקה זה בגלל חטא המרגלים. אנחנו יודעים שאצל הקדוש ברוך אין עונש, אלא כל עונש זה תיקון החטא. איך גלות היא תיקון החטא של חטא המרגלים? איך זה מתקן את החטא? גמרא בתענית אומרת, אמר רבא אמר רבי יוחנן בכ"ט עמוד א', אותו הלילה ליל תשעה באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה של דורות. איך הבכייה של דורות על חורבן בית המקדש, איך זה מתקן את חטא המרגלים? ושאלה האחרונה שאנחנו שואלים בכל פרשה ופרשה, כל זה מה אומר לי? מה האישיות שלי מתפתחת, מתרוממת, גדלה בעקבות כל הפרשה שנקרא? הזוהר עונה על הדברים, ובהסתכלות ראשונה הזוהר הוא נורא ביום, נורא ביום. אני קורא תרגום של הזוהר, כולם היו צדיקים וראשי ישראל. הנה השאלה שלנו, כולם היו צדיקים וראשי ישראל, אלא שנמלכו ונטלו עצה רעה. ולמה נכשלו בכך? אלא שאמרו שאם ייכנסו ישראל לארץ יעבירו אותנו מן הנשיאות וימנה משה ראשים אחרים, ושאנו לא זכינו להיות ראשיהם אלא במדבר, אבל בארץ לא נזכה. הסתכלות שטחית ולא נכונה, אבל הסתכלות ראשונית של הזוהר, הכל אינטרסים, הכל חשבונות אישיים, הכל קטנוניות. אנחנו ניכנס לארץ, נאבד את המעמד שלנו, אגואיזם. אז כדי שלא נאבד את המעמד, כדי שנמשיך להיות ראשי המטות, לכן נגיד לעם ישראל לא לעלות לארץ. כמובן, 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 אי אפשר להסביר כך את הדברים. לא יכול להיות שראשי המטות שהולכים לעשות שליחות למען כלל ישראל, כל מה שעומד להם בראש זה רק עצמם. לכן אני מבקש להסביר את הזוהר הזה בשתי דרכים. לכל דרך אני חושב שיש לה המון המון מה להגיד לנו. בעלי המוסר, רב גדליה ואחרים, אומרים שבעצם רואים מהזוהר הזה יסוד. יש נטייה בלב, והנטייה בלב היא מה שגורמת לך לרכוש משקפיים, היא מה שגורמת לך להסתכל על הדברים. נטייה בלב, הנטייה בלב שלהם היה, וואו, זה יהיה חבל, זה יהיה לא טוב. ומחבר שבגישה כזאת הם באו, לכן הם ראו את כל הקשיים בארץ, והם באמת האמינו שזה לא ייתכן וזה קשה וכו', ונהיה ביניהם כחגבים. אז זה לא שהם שיקרו, לא שהם חשבו שאין בעיה ביטחונית והם אמרו שיש, אלא עצם הראייה, עצם הניתוח, עצם הדיאגנוזה נבעה מאיזושהי נטייה בלב. אתמול דיברתי עם בחור בעריכות, לא מהישיבה, ישיבה אחרת, בא להתייעץ על איזה נושא, בעריכות רבה. ותוך כדי שהוא מדבר ומדבר ומדבר, התרשמתי שהוא מנתח את המציאות לא נכון. לא היה לי הוכחה, אבל זו הייתה התרשמות שלי, שהוא מנתח את הדברים לא נכון. וניסיתי להבין מאיפה זה מגיע. עד שהגענו בסוף, בסוף השיחה, לאיזה טראומה שהייתה לו בילדות, שגרמה לו לאותה נטייה של לב. תודה רבה. וזה גרם לו לפרש את הכל אחרת. ולכן, יכול להיות שאדם אומר אידיאולוגיה ואידיאולוגיה ואידיאולוגיה, אבל בעצם זה לא מתחיל משם. זה מתחיל ממקום אחר לגמרי. ולכן הדבר הראשון שאנחנו צריכים לקחת מהזוהר הזה, לפי רב גדליה, לפי בעלי המוסר, לבדוק את נטיות ליבנו, לבדוק אם שם זה באמת זך, נקי, אם לא הכל מתחיל מאיזה כיוון לא נכון, ומשם אנחנו רואים את הדברים אחרת. וזה מה שקרה להם, הם באמת ראו את הקשיים, הם לא שיקרו לאף אחד, אבל עצם זה שהם התבוננו כך, זה נבע בגלל המחשבה, או אפילו לא המחשבה, הרגשה שהולך להיות פה איזשהו פספוס, כי הם לא יהיו ראשי המטות. אבל אולי אפשר להעמיק בזוהר יותר. ולפעמים גם בחור שיש לו הרבה שאלות באמונה וכל מיני שאלות כאלו, לפעמים זה לא מתחיל משם. ולכן נטיות הלב, זה המסר הראשון שאני מבקש להעביר היום. זה דבר שצריך טוב טוב לבדוק אותו. לאן אני נוטה? לאן אני מכוון? כי זה מה שיגרום לי לפרש את המציאות. אבל אולי אפשר להסביר את הדברים עוד יותר עמוק. המדרש בויקרא רבה, כ"ה, hey, אומר, התרנגולת הזו כשאפרוחי הצעירים היא מאספת אותה תחת כנפיה ומחממתן, וכאשר הם גדלים היא מנקרת לו בראשו ומנחה אותו, לך קדימה, אתה בעצמך ובמקורך שלך. כך שהיו ישראל במדבר 40 שנה, היה המן יורד והבאר עולה מהן, והשלב מצוי להם, ונעני הכבוד מקיפין אותם, ועמוד הענן מגיע לפניהם. כיוון שנכנסו לארץ, אמר להם משה, כל אחד ואחד מכם יטעון מקושו, יצא לשדה ויטה עצים. הדה הוא דכתיב, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם. המדרש בויקרא רבה משווה את תקופת המדבר לאפרוחים ואת תקופה באה לארץ לתרנגולים. כלומר, תקופת המדבר היא רק משהו זמני להכין, היא לא האידיאל. המן מן השמיים, הסלב, ענני הכבוד, כל הדברים הנפלאים האלו, קרבה אלוקית להשם בלתי נורמלית. הצדיק מקבל את המן ליד הבית, הרשע רחוק, אתה מיד יודע איפה אתה, מי אתה. לכאורה איזה יופי, איזה קרבה. אבל זו קרבה ששוללת בחירה חופשית, זו קרבה שאין בה עמל, כן, בה התמודדות. זה כמו ילד קטן שמתחיל ללכת, אבל זה לא העיקר. זה שלב ביניים. וזה הפשט, הם לא דיברו על עצמם, אלא זה שהם יהיו ראשי המטות במדבר ולא יהיו ראשי המטות בארץ, כי הם מתאימים להנהגה ניסית, והם לא מתאימים להיות ראשי המטות של עמל, של עבודה, של קח את המקוש, של נטעתם את ארץ. של שילוב סייעתא דשמיא עם עבודה, עם השתדלות. ומבחינתם זו ירידה. וזה מה שגרם לנטיית הלב. נטיית הלב לא הייתה מתוך זה שנפסית העבודה, אלא מתוך זה שזה לא טוב לכלל ישראל. כלל ישראל טוב להם להישאר בהנהגה הניסית. ונטיית הלב הזאת גרמה לראיית המציאות בצורה מעוותת ולא נכונה. אז אני הולך בשני ההסברים בנטיית הלב שגרמה למשקפיים לא נכונות. אלא בהסבר הראשון זה נטיית הלב שהתחילה ממשהו אישי, ובהסבר השני זה נטיית הלב שלעם ישראל הדבר הזה לא טוב, כי זו ירידה רוחנית. אבל המדרש בא ואומר לנו, זה לא נכון. זה רק אפרוחים, זה רק שלב ביניים. ישיבה בארץ, נטיעת עץ, קידוש החומר, עמל, כשהכל נעשה מתוך תורה. לשם מגיעים. כשאתה מגיע לאותה מדרגה כמו במדבר, אבל מתוך ההתמודדות, מתוך העמל, מתוך הקונפליקט, מתוך ההשתדלות, מתוך הבחירה החופשית. זה ההסבר. א', בזה ענינו על השאלה הראשונה, מה גרם להם לחטוף. הם לא שיקרו, הם פשוט ראו לא נכון בגלל נטיית הלב, או נטיית הלב האישית, או נטיית הלב שזה לא טוב לכלל ישראל, וזה גרם לנפרש את המציאות לא נכון. אני מבקש בזה גם לענות על השאלה איך הגלות היא תיקון החטא, איך בכייה לבית המקדש הוא תיקון החטא. כל מטרת הגלות היא גם כן כמו אפרוחים ותרנגולים. אין מטרת הגלות שעם ישראל יישאר לנצח בגלות, בוודאי שלא. מטרת הגלות היא שלב ביניים כדי להבין את חשיבותה של ארץ ישראל והמגורים בה. מטרת הגלות היא כדי שהישיבה בארץ תבוא מתוך בחירה ולא כי אין לי ברירה, מתוך עמל, מתוך התמודדות, מתוך השקעה. אבל צריך לדעת שהגלות היא שלב שבעצם היא רק הכנה למגורים בארץ. וזה גם בניין בית המקדש. בית המקדש השלישי יבנה, אומרים חז"ל, לעולם בעזרת השם לא יארס, כי הוא נבנה מתוך השתוקקות, כי הוא נבנה מתוך תפילה של דורות, כי הוא נבנה מתוך המעל. ולכן זה התיקון, כי המרגלים לא הבינו את הערך של המעל, לא הבינו את הערך של עבודה. זה מטרת הגלות, זה מטרת הבכייה לבית המקדש. ועכשיו ניגע ביהושע וכלב. וירא משה, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. אומר רש"י, נתפלל עליו כיושיעך מעצת מרגלים. משה מוסיף ליהושע אות, מהושע ליהושע, ונהפך להיות חיבור בין י' להי. גמרא במנחות אומרת, העולם הזה נברא בהי, העולם הבא נברא בי'. החיבור הזה בין י' להי מחבר בין עולם הזה לעולם הבא, מחבר בין עמל ועבודה לסייעתא דשמיא ולביטחון בהשם. כלומר, נסביר את הדברים היטב. משה רבינו כבר ראה את הקושי קודם, לפני שהוא שלח אותם. כשהוא שלח אותם הוא הבין שארץ ישראל זה הנהגה אחרת, הוא רק חשב שכל המרגלים יוכלו לעמוד בזה, ולכן הוא נתן ליהושע את החיבור הזה. כלב, אומרים המפרשים, מה זה עבדי כלב? מה זה רוח אחרת? למה הוא מקבל שכר? שני הסברים. כלב בעצם גם כן חשב שזה ירידה רוחנית, בניגוד ליהושע. יהושע היה עבד משה, יהושע הבין ממשה שארץ ישראל זה המטרה, העמל עם סייעתא דשמיא, זה העיקר. כלב חשב כמו עשרת המרגלים האחרים, בעיניו זו הייתה ירידה רוחנית. אבל הוא אמר דבר אחד: אם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז אין בכלל שאלות. והוא מתבטל כלפי השם, לכן השם עבד, עבדי כלב. עבד מסמל התבטלות. והוא אומר לעם, הלא נעלה, לא כי הוא מבין, לא כי הוא באמת חושב שארץ ישראל יותר טובה, אלא כי הקדוש ברוך הוא אמר, אז מה השאלה? זה הרוח אחרת, הרוח של התבטלות, הרוח של הבנה שהקדוש ברוך הוא מבין הרבה יותר טוב מאיתנו, ואם הוא אומר לעלות, אז מה השאלה בכלל? ולכן הוא מקבל שכר. הוא לא עושה את זה מתוך הבנה, ולכן הוא גם משתתך לקברי אבות, רק הוא, כי הוא רוצה לקחת משם את הכוח, כי
כי אין לו, כי הוא לא מבין.
ולכן הוא זוכה לכל כך הרבה שכר. אומר האש קודש, ועכשיו אני בעיקר רוצה להתייחס לאותם בחורים ששבוע הבא עוזבים את הישיבה ולא חוזרים, הולכים לדרכם, להשתדלות, ללמוד מקצוע. אומר האש קודש, ונבינה, המרגלים דיברו דברים של טעם ושכל, אמרו אפס, כי אז עם היושב בארץ בערים בצורה גדולות מאוד, וגם ילדי הענק ראינו שם, וכלב בכלל לא מתווכח איתם, הוא לא מנסה לסתור את שכליהם בדברי טעמיהם, הוא לא אומר להם הם חלשים, אל תדאגו, אתם לא רואים נכון. הוא אמר להם הלא נעלה וירשנו לה. אבל כך צריכה להיות אמונת האיש הישראלי, לא בלבד שכשרואה מבוא ודרך לשיעותו, גם על פי שכלו ודרך הטבע יאמין בהשם שיושיעו ויתחזק, רק גם בשעה שאינו רואה חס וחלילה שום מבוא על פי שכל ודרך הטבע לישועתו, יאמין בהשם שיושיעו ויתחזק באמונתו וביטחונו. ועד רבה, בשעה זאת טוב שלא יתעקש למצוא איזה שכל ומבוא על דרך הטבע, כי כיוון שעל פי פשוט לא ימצא, אז חס וחלילה תוכל אמונותו על ידי זה להיפגם, ופגם באמונותו וביטחונו בהשם יכול לעצור את ישועתו חס וחלילה. רק צריך לומר הכל אמת, אז העם היושב בה, אתם צודקים, כנים הדברים, הערים בצורות גדולות מאוד, אז מה? הנני מאמין בהשם שהוא למעלה מהגבול והטבע שיושיענו, הלא נעלה וירשנו אותה בלא שכל, בלא סברה, רק באמונה וביטחון שהשם מקרב את ישועתנו. זה הרוח אחרת. הרוח אחרת הייתה שהם באו בשכל והוא בא ישועת השם, ביטחון. זה אבני כלב. יש דברים שמעל השכל. אני חושב שהפרשה הזאת מאוד מאוד משליחה על האיזון הנכון שצריך להיות בין השתדלות לביטחון. זו אולי מהות הפרשה. המרגלים שמו את כל הדגש על ההשתדלות ועל הניתוח השכלי, וכלב אומר להם השתדלות זה רק צינור שהשם יוביל את הדברים, זה לא הסיבה, זה הדרך. שימו תב לב להגדרת הדברים חבר'ה, ההשתדלות של אדם ללמוד מקצוע, לפרנסה, זה דרך השם לתת לו פרנסה, זה צינור, אבל זה צינור שכל כולו צריך להיות קדושה, כל כולו צריך להיות חיבור לבורא. ולכן המרגלים טעו, כי הם לא שמו את, את האיזון הנכון, הבלנס הנכון, בין השתדלות לאמונה. וזה מה שכלב אומר להם, תעזבו את השכל, קדוש ברוך הוא אמר, יש ביטחון, יש אמונה. תראו עד איפה הדברים מגיעים. אני מבקש לסיים באברבנאל. מה היה החטא של משה רבינו? אז כדי כך שבגלל זה הוא לא נכנס לארץ? ואיך זה קשור למאה המריבה? ואומר, אמנם חטא משה רבינו עליו השלום, כי כאשר שאלו ישראל המרגלים, לא אמרו כי אם וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא אליהם. תשמעו טוב את אברבנאל, הם רק ביקשו ישיבו אותנו דבר, מה הדרך, מה הערים? והאל התברך לו אמר גם כן, כי אם שלח לנו אנשים ויתורו את הארץ. והנה אדוננו משה הוסיף בשליחות דברים הרבה, כי ציווה אותם שירו את העם היושב בהם, החזק או הרפא, המעט עם רב, הטובה עם רעה, יש בעץ עם עין, ומה הערים אשר יושב בהנה, במבצרים או לא. השאלות האלו ששאל מאיתם אין ספק שהיו לכוונה טובה לשמח את ישראל, אבל נמשך מהם מה שנמשך. אומר אברבנאל, ואם אברבנאל לא היה אומר את זה לא היינו יכולים להוציא את זה על דס שפתותינו, משה רבינו התכוון הכל לטובה. אבל אתה יודע מה כל השאלות האלה יצרו? אם הארץ טובה או רעה, אם יש בה עץ או לא, אם הם יושבים בעירים כאלו או בעירים כאלו, זה הגדיל את הפרופורציה של ההשתדלות והקטין את הפרופורציה של הביטחון. זה נתן להם הבנה שהכל תלוי בנסיבות, אין פה משהו אלוקי. וזה גרם לבלבול המרגלים באיזון בין השתדלות לביטחון. זה היה חטאו, ולכן הוא לא נכנס לארץ, למרות שכוונתו לטובה, טובה לגמרי. אבל הם רק רצו לא שיגידו לנו כן או לא, לא חזק או רפה, אלא מה האסטרטגיה, איך נכנסים, מה עושים. לא אנשי שיקול דעת אלא אנשי תכנון, מאיזה צד נכנסים לארץ, מה עושים. ומשה רבינו בשאלות בלבל אותם וגרם להם להפוך אנשים שכאילו מחליטים, וזה גרם להם לחוסר איזון בין השתדלות לביטחון. ולכן הם חטאו בחטא. הכלב שמר על הפרופורציה הנכונה. אם אני מסכם, אני חושב שיש בפרשה שלנו מספר מסרים מאוד מאוד עקרוניים וחשובים. הדבר הראשון, הרבה אידיאולוגיות של האדם והרבה מחשבות של האדם מגיעות מנטיית הלב, מאיזשהו משהו עמוק יותר שגורם לו למשקפיים, שגורם לו איך לראות דברים. ואם הוא ינתח את עצמו לא בצורה עמוקה, אז הוא יקשיב למה שהוא אומר, אבל הוא לא יבין ששם לא העיקר. לכן אני חושב שהחלק הראשון של השיחה, נטיית הלב, בעצם דורש מאיתנו, חבר'ה, כשאנחנו מנתחים את עצמנו, לא להקשיב רק למה אנחנו אומרים, אלא להבין מאיפה זה בא. למה אתה אומר את מה שאתה אומר? כשאתמול בא אליי אותו בחור ודיבר איתי, וניתח לי מציאות מסוימת בצורה אחרת, ואני בכלל הבנתי את המציאות הזו בצורה אחרת, אמרתי לו, אני רואה את כל המציאות אחרת. מה גורם לך להבין כל כך שונה ממני? והשאלה הזאת לאט לאט גרמה להגיע לנטיית הלב, למה הוא רואה אחרת? לפעמים אנחנו מנתחים את עצמנו רדוד, שטחי, לא עמוק, ואנחנו לא קשובים לנטיות הלב שלנו. זה מסר ראשון. המסר השני, כל כך נכון לגבי מי שעוזב את הישיבה, אפילו לבין הזמנים, עמל, עבודה. אדם רוצה לשמור על מה שהוא קיבל בישיבה, בלי עמל של תורה בבין הזמנים זה לא יקרה. להבין שהמדבר הוא שלב, הוא לא העיקר. העיקר הוא שילוב תורה וחיים. החשיבות של העמל, עמל התורה, זה מה שיכול לחבר לנו בין תורה לחיים. אדם שלא ישקיע לא יגיע. והנקודה השלישית, ואולי הקשה מכולם, כי אני חושב שאנחנו מאוד מאוד מושפעים מהעולם הגדול, שהעולם הגדול שם את כל הדגש על ההשתדלות, ואצלנו להבין שההשתדלות היא רק צינור, היא חשובה, אבל היא המסגרת, היא לא התמונה. התמונה הוא רוח אחרת הייתה בו. התמונה הוא לא שכל. התמונה הוא דביקות בבורא. ואם נצליח את שלושת הדברים האלה, לבחון את נטיית ליבנו שגם הלב ירצה להידבק בבורא, להשקיע בעמלה של תורה ובכל עמל ועמל. אני חושב שאחד הבעיות של התקשורת שמחנכות אדם כל דקה לעבור דבר, לא מחנכות אדם לעמל אמיתי, לממושך, כל הזמן מחפשים ריגושים חדשים. זה לא מביא עומק, זה לא מביא קניין. עמל. אם שלושת הדברים האלה נלך איתם עד הסוף, נזכה כולנו למה שנאמר בסוף פרשת ציצית, ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוקיכם.